בספר אורות, במהדורת מוסד הרב קוק, באורות התחייה, פסקה י"ב. למה הרב קוק קורא התחייה? לציונות. נכון? מה זה אורות התחייה? ההבנות המתגלות אצלנו מתוך הציונות. אורות, הבנות, תפיסות. המהלך הציוני של גאולת עם ישראל, הוא מביא בעקבותיו גם מהפכה רוחנית. בסדר? זה נקרא אורות התחייה. ומתוך כך אנחנו ניגשים אל תוך הטקסט עצמו. הנטייה הלאומית בישראל היא שדה אשר ברכו השם. מאיפה הביטוי הזה? ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. מה זה קשור לנטייה הלאומית? טוב, בואו נראה קצת מה זה שדה. מה זה שדה? זה המקום שבו עובדים. כלומר, המקום שבו משנים את העולם נקרא שדה. אז כאן מובן. ויהי ביותם בשדה, ויום, ויקום קין על הבל אחיו. היה הרגיעו. השדה המקום של התחרות. מאחר ואנחנו בשדה, אנחנו בעולם, במקום שבו משנים את העולם, יש גם תחרות על השלטון, על השינוי בעולם. ולכן השדה תואם את ההגדרה של הנטייה הלאומית. כי המקום של התחרות בין בני האדם זה השדה הפוליטי. אבל זה שדה אשר ברכו השם. אומרים חז"ל, וירח את ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. שאפילו ריקנים שבישראל מלאים במצוות כרימון. זאת אומרת שאצל הבוגדים באומה יש התחברות אל נושאים שהם לא נושאים דתיים, אבל הם בעלי חשיבות פוליטית. אז זה מתחבר לדברי הרב, הנטייה הלאומית בישראל היא שדה, אשר ברכו השם, הביטוי כאן הוא מדויק. שאף על פי שאין בה, בנטייה הלאומית, עדיין, גידולים גמורים מפני השיממון הגדול של הגלות, כן, הרי בזמן הגלות לא עסקנו כלל בפוליטיקה, ולכן מי שמחליט כן לעסוק בפוליטיקה מוכרח לצאת במידה מסוימת מן המסורת, כי הוא מביא דבר חדש. ראויה היא על ידי עבודה רוחנית ומעשית שיצמחו בה כל הגידולים הטובים שבעולם להוציא משפעה נשמות גדולות ועליונות המאירות את כל העולם כולו בכבודן. כלומר, בכבודן, מעומק הנטייה הלאומית תצמחנה נשמות חדשות. והנשמות החדשות האלה יביאו לתיקון של העולם כולו. ויש לעומת זה נטייה לאומית של גויים, שהיא חורבה ומדבר. שימו לב, הרב קוק מבקר כאן את הנטייה הלאומית. הרב קוק הוא לאומי. הוא לאומי, תלוי איפה. ביחס לאומות העולם, הוא חושב שהלאומיות היא קטסטרופה. למה? כי הלאומיות היא הבסיס של המלחמה. איך אומר הנביא? לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. סימן שהנטייה הטבעית של גוי מול גוי זאת המלחמה. מה אתה רוצה?
אם זה קורה
סיפור
של
פרק במגדל בבל. בוודאי. כלומר, במגדל בבל הקבוצות האנושיות הפכו ממשפחות לגויים. כן, אלה משפחות בני שם אלה בני שם למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. זאת אומרת, בהתחלה הם משפחות, בסוף הם הופכים להיות גויים. משפחות נבדלות זו מזו על ידי הלשונות, ובמציאות זה הופך להיות טריטוריאלי, בארצותם לגוייהם. זאת אומרת שההיווצרות של הקבוצה הלאומית מבחינתו של הרב קוק, או מבחינתו של הכתוב בעצם, זה אסון לאנושיות, משהו התעוות. לכן אומר הרב, שום דבר טוב לא יכול לצמוח מלאומיות. אלא אם כן, זאת לאומיות שכל עניינה תיקון העולם. כן.
אז אתה אומר שבאיזשהו צד קומוניזם לא טוב, כי הוא קרא לביטול של הלאומיות?
אתה אומר שבאיזשהו צד, הטענה של הקומוניזם היא טובה, כי הם עשו את עצמם כאילו הם מבטלים את הערך של הלאומיות. אבל הם עשו יותר גרוע. הם עשו את הפשיזם. הקומוניזם אינו אלא צורה אחרת של הפשיזם. כלומר, האדרת הקולקטיב על חשבון היחיד. זה אותו הדבר. סטלין והיטלר שייכים לאותה קטגוריה. מובן? טוב. איפה היינו? ויש לעומת זה נטייה לאומית של גויים. שהיא חורבה ומדבר, שבשום אופן אינה ראויה לגדל צמחים, והצמחים הרעים כגפן סדום, חמת תנינים והשקלות מרורות. הלו, העדרם טוב ממציאותם. ונמצא שהכל הוא בהם העדר גמור וחורבן מוחלט, ואותם הגויים חרוב יחרב. כן, כלומר, הנטייה הלאומית חייבת להתבטל, וזה מה שכתוב בגמרא, שאומות העולם הולכים ומתמעטים. מה זה הולכים ומתמעטים? אומר הרב קוק במאמרו על חנוכה, שהכוונה שהחלוקה הלאומית בין בני אדם הולכת ומתבטלת. יש נטייה יותר ויותר לגלובליזציה. ביטול הזהות הלאומית. כן, זה, לכן זה טוב. האיחוד האירופי וכדומה. כן, הנטייה לגלובליזציה שאיננה באה לכפות זהות אחת על זהות אחרת, אלא אדרבה מאפשרת ריבוי הזהויות תוך כדי ביטול העוינות. דבר טוב.
שזה לא יבלע אותנו.
זה בוודאי שזה מנסה לבלוע אותנו, כי בחוסר הבנה. חוסר הבנה של התפקיד המיוחד שיש לאומה הישראלית. כי הלאומיות היא מייסדת את הזר. הלאומיות היא מיקרו-אנושות, ומה שמעבר לה מופקע ממנה. כן? אני יכול לראות אותך רק דרך המשקפיים שלי. זה בעיה. כן? זה צמצום של נפש האדם. אני לא אמרתי אחידות, אמרתי אחדות. כן, אחידות זה בא לבטל את הזהות העצמית של כל קיבוץ אנושי. ולכן התורה מדברת לא על ביטולן של הגוונים, אלא הפיכתם מגויים למשפחות. אם תסתכל בספר זכריה, בפרק י' ד', יש תיאור של המלחמה האחרונה בהיסטוריה, מה שנקרא מלחמת גוג ומגוג, וכתוב שם, והיה אשר יישאר מכל הגויים הבאים על ירושלים למלחמה. אז מה זה יישאר מן הגויים? יישאר משפחות. כן, כתוב, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות בירושלים, ואשר לא יעלה מכל משפחות האדמה, ולא עליהם יגשם, ואם משפחת מצרים לא תעלה, ולא עליהם תהיה המגפה. זאת אומרת, שהקבוצות האנושיות תחדלנה להיות לאומים, והם יחזרו להיות משפחות. בסדר? אז זה לא אחידות, זה לא אוניפורמליות, אלא זה גיוון שאין בו אותה העוינות המאפיינת את הלאומיות של האומות. הלאומיות צריכה להתבטל, לכן הגויים הרוב יחרבו. אלא מה? אצלנו כתוב, לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול. מאוד מוזר, מה עוד גוי? אבל מה ההמשך? ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, אתה הלאומיות הלגיטימית היחידה, כי זאת לאומיות שעניינה לשרת את המשפחות. ולעומת שאר הלאומיות שהן באות להשליט זהות אחת על זהויות אחרות. גם כשזה בא בשם תיקון העולם. זה מה שנקרא אימפריאליזם. יש כל מיני סוגי אימפריאליזם. לפני למעלה מ-200 שנה, באחת ממדינות אירופה, עשו מהפכה. אולי שמעתם על זה. מה? ערפו יותר ראשים ממה שדעש היום עורף. כן? וקראו לזה המהפכה הצרפתית האוניברסלית. זה היה השם של המהפכה, ככה הם כינו את עצמם. המהפכה הצרפתית האוניברסלית. מה מונח מאחורי זה? אנחנו באים לא רק לשחרר את צרפת מידי העריצים, אנחנו משחררים את כל העולם כולו מן העריצים. ובשם כך, יצאו למלחמה על כל מדינות אירופה, והשליטו שם את צרפת. כלומר, בסופו של דבר, הטענה האוניברסלית הפכה להיות מציאות אימפריאליסטית. פרשטייסט? טוב. סיסגית. עכשיו, לעומת זה, יש גם סוגים אחרים של אימפריאליזם. יש אימפריאליזם תרבותי. למשל, האימפריאליזם התרבותי האמריקאי. האמריקאים משוכנעים שכל אדם בעולם הוא אמריקאי בנגלה או בנסתר. יש אמריקאי בנגלה, כלומר מי שכבר יודע שהוא אמריקאי. הסגולה הזאת כבר התגלתה אצלו. ויש מי שעוד לא יודע, אנחנו נסביר לו ואז הוא ידע שהוא אמריקאי. למשל, יש דרך לדעת שאתה אמריקאי, אם אתה שותה קולה. כן? היה בזמנו, אני זוכר שהייתי צעיר, היה, פתחו מערכת יחסים דיפלומטיים בין ארצות הברית לסין, לסין הקומוניסטית, אחרי שנים רבות שהיה נתק. והיה ביקור של ניקסון, נשיא ארצות הברית, אצל שואדנאי ואצל מאו, והביטוי המעשי הראשון לקשרים הדיפלומטיים היה, מה? לא. הם שלחו קונטיינר של קולה לסין. זה מאוד מעניין. כלומר, זה לא סתם. אדם הוא מה שהוא שותה, מה שהוא אוכל. אז אכן, אתה רוצה לקשור איתי קשרים דיפלומטיים, תהיה אמריקאי. נגלה לך שאתה אמריקאי. הרי היה, אתה שותה קולה. נכון? נכון, נכון, בדיוק, אין. לא יודע, לא כתוב מה הוא הכיל אותם בדיוק. אבל זה מאוד מעניין, שכשאתה יוצא ממצרים, התורה אומרת מה לא לאכול, לא לאכול חמץ. מעניין, התורה לא מסבירה למה אסור לאכול חמץ. אבל בזמן יציאת מצרים היה ברור לכולם, מי המציא את החמץ? המצרים, זה המצאה המצרית החמץ. לכן, אם אתה יוצא ממצרים, ברור שלא תאכל חמץ, פשוט מאוד. כן? תארו לכם שהיינו יוצאים מאמריקה, היינו מחליטים שלא לאכול יותר מקדונלד. מלא אסור. טוב, זה יותר ברור. אז זה מה שרציתי להסביר, שיש מה שנקרא אימפריאליזם. הוא יכול להיות פוליטי, הוא יכול להיות כלכלי, הוא יכול להיות תרבותי. ניסיון של השלטת זהות אחת על אחרים. מה שאין כן, עם ישראל, שאיננו משתית שום זהות על אחרים, אלא הוא נותן שירות על מנת שכל אומה תחזור להיות עצמה. מובן? טוב. רק ההשפעה של הקודש, המעורב בנטייה הלאומית הישראלית, מרתבת את אלה הנטיות האנושיות בכלל ומחזירתן לטובה. כלומר, עתידים היפנים להגיע לירושלים ולשאול אותנו איך להיות יפנים יותר טובים. כיפן, וכדומה. האמת היא, אמרתי עתידים, אבל זה כבר בהווה. יש נקת המקויה, שהם באים לירושלים, כדי לקבל מהרבנים הדרכה, כיצד להיות יפנים יותר טובים. המקויה. כן. מה שהכת שהוקמה על ידי פרופסור אפרים טושימה, המשיכה דרך דוקטור עקיבא ז'ינדו, שהוא תלמידו המובהק. כן, אז זה מה שאומר כאן. כן, רק ההשפעה של הקודש המעורב בנטייה הלאומית הישראלית מרתבת את אלי הנטיות האנושיות בכלל ומחזירתן לטובה, עד בוהן גם הן לידי עילוי, להיות ראויות על ידי דחיפת חיבורן ויחסן אל ישראל להצמחה רוחנית. מובן? אז יש לנו תוכנית. צריך להקים בירושלים ישיבות שבהם נסביר לאומות העולם מיהן. כמה ישיבות כאלה צריך להקים? 70 ישיבות לאומות העולם, ועוד 70 ישיבות ליהודים שעתידים ללמד ב-70 הישיבות האלה. ועוד ישיבה אחת מרכזית כדי לתאם בין כל אלה. סך הכל 141 ישיבות כדי ללמד את אומות העולם. אל תדאגו, יש מספיק מקומות בירושלים בשביל לדאוג לזה. בסדר? מה זה?
תקציבים?
אל תדאג. היהודים ימצאו קומבינות. כן. יסוסום מדבר וצייה. ותגל ערבה, ותפרח כחבצלת. אז שימו לב, איך הרב למד את הפסוק הזה? מדבר וצייה זה הגויים. אבל הם יסוסום. מדבר וצייה. ותגל ערבה. איך? על ידינו. ותפרח כחבצלת. מי זאת החבצלת? זה כנסת ישראל, נקראת. אני חבצלת השרון, שושנת העמקים. מה המשך הפסוק? כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה. ואין מים אלא תורה. אז יש תורה שאנחנו מייעדים לאומות העולם. ואז מתוך כך הם יפרחו כחבצלת. מובן? אשר כל זה בו יבוא על ידי גאולתם השלמה של ישראל שתקדים לבוא. כלומר, מהלך הגאולה כולל בתוכו בהכרח מסר אוניברסלי אל אומות העולם. כן. יש גאולה לא שלמה. גאולה לא שלמה זה גאולה סתם. כלומר, היציאה מעבדות לחירות. גאולה שלמה זאת גאולה שכוללת בתוכה גם מהפכה רוחנית, שיש לה גם מה למסור לאומות העולם. כן. שמה יש במלחמה? זה הפוך, זה הפוך, כן, 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 זה הצד השני של המטבע, כן.
יבוא יום,
נכון, כתוב שלעתיד לבוא לא מגיירים, נכון? אין מגיירים לימות המשיח. אין מקבלים גרים לימות המשיח. נשאלת השאלה למה, זה לא פייר. אז יש כאלה שאומרים, בגלל שאתה לא בטוח ברצינות, ברגע שזה כדאי להיות יהודי, אז זה כבר לא חוכמה. כן, אבל בכל זאת, מי שירצה, למה לא? אלא בגלל שלהתגייר, זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי אדם צריך לעזוב את אומתו, כדי להידבק באומה אחרת. העקירה הנפשית הזאת, היא לא בריאה לנפש. אלא מה? למה אנחנו כן מקבלים גרים? כי אתה אומר, בא בן אדם, הוא אומר, תשמע, אני רוצה קדושה, לא רק קדושה פרטית, אני רוצה קדושה כללית. אני רוצה להידבק באומה קדושה. והאומה שאני בא ממנה היא לא קדושה. אומרים לו, טוב, אם זה מה שאתה מבקש, אנחנו לא יכולים לעמוד מול דרישתך, מגיירים אותך. אבל לעתיד לבוא, ברגע שיש אומות קדושות אחרות, אומרים לו, למה לך לעבור את הטראומה הנפשית של העקירה מאומתך? מתוך אומתך תתקדש. וזה מה שנאמר בזכריה, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים? אומות שלמות. וכתוב, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. זאת זאת אומרת שכמו שאנחנו עם השם, גם הם יהיו עם השם. מובן? לא הבנתי מה הקשר, באמת אני לא מבין את הקשר. זה ממש לא אותו דבר.
אבל בכל זאת, זה חוויה
קודמת, מישהו שעוזב את החברה שלו. כן, פעם זה היה ככה, פעם חזרה בתשובה דרשה מן האדם לעקור מחברתו. היום מה שאין זה לעשות תשובה בתוך החברה החילונית. כן, זה היום יותר מקובל. כן, כלומר אתה נשאר עם החבר'ה אותו דבר וזה, רק מה אתה חוזר בתשובה. פעם זה היה דבר שלא עלה על הדעת. אם אתה חוזר בתשובה, אתה עוזב אותנו. טוב, אנחנו בזאת, רבותיי היקרים, ממשיכים בספר הקדוש, אורות, ואנחנו עוברים לעמוד סמך וב. טוב, זה פסקה עמוקה. כמעט סתרי תורה. כן, בואו נראה על מה מדובר. הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה יש לו מידתו, ולמעלה ממנה הוא הרצון של התוכן האלוהי לפי השגתה וחייה הפנימיים והחיצוניים. כל זמן שהתוכן הרוחני של האומה הוא מלא וגדול, מתגדל ממילא במידה יותר עליונה האור של התוכן האלוהי שבהשגתה, והמבוקש של מציאות המצויה הרבה בגוונים בהירים, ולמעלה מזה מתגלה בגוונים בהירים המבוקש של כל ההוויה כולה, שזהו רז דעת עליון. הבנתם? למה לא הבנתם? אור חוזר. אז הבנת, הלאה. מי שלא ברור לו, שישאל את איתי אחרי השיעור. אבל בכל זאת אני אסביר למה הכוונה. יש רצון אלוהי. שלמשל מעוניין בקיומו של פרח מסוים. הרצון האלוהי שמעוניין בקיומו של פרח מסוים הוא אמנם חשוב, אבל יש לו גבול. לפעמים אנחנו בונים כביש, ואנחנו לא אכפת לנו שבדרך רמסנו את הפרח, כי אנחנו עסוקים במשהו יותר כולל, שזה האפשרות של בני האדם לנסוע. יותר חשוב. אבל הירוקים דורשים שתהיה התאמה בין שני הרצונות. גם בין הרצון שאנשים ייסעו, וגם עם הרצון, וגם בין הרצון שיהיו פרחים. אז משתדלים כמה שיותר, לא לקטוף פרחים שלא צריך לקטוף, ואם גרמנו לנזק אקולוגי, איך למצוא פיצוי לנזק הזה וכו'. כלומר, יש ניסיון של התאמה בין הרצונות. أو. אותו דבר לגבי כנסת ישראל וקודשה בריחו. יש ביטוי כזה. לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. נכון? צריך לייחד בין קודשה בריחו לבין שכינתה. מה זה קודשה בריחו? קודשה בריחו זה הרצון האלוהי שבכללות ההוויה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעוניין בעולם, יש לו מגמות משלו. המגמות האלה נקראות קודשה בריחו. ויש מגמות אלוהיות שמתגלות בכנסת ישראל. כנסת ישראל, זה תמצית ההוויה, אבל זה לא כל ההוויה. וזה נקרא שכינתה. ולפעמים אנחנו רואים סתירה בין המגמה הכללית למגמה הפרטית הלאומית שלנו. דוגמה. כן, בוודאי. אתם היהודים דואגים רק לעצמכם, לא לגויים. נו, מכיר את הטענה הזאת? יש סתירה בין קודשא בריחו לשכינתה. נכון? הטענות האנטישמיות הרגילות שאומרות שהיהודים הם אויב האנושות. זה זמני, נכון. אבל אנחנו צריכים לנקל לעבוד כדי שתהיה התאמה בין קודשא בריחו, המגמה הכללית, לבין שכינתה, המגמה הלאומית. בסדר? אז מה? שמעת יהודים שלא אכפת להם מגוי? לא שמעת על זה. מה? אז יש דבר כזה. כן? עכשיו, יש גם הלכות. הלכות הן שאנחנו מצילים יהודי, לא מצילים גוי, כל מיני דברים כאלה, נכון? יש כל מיני הלכות שיכולה מראות הלכאורה אדישות או אפילו שוויון נפש, או אי אכפתיות, או יותר גרוע מזה, ביחס לגורל האנושות. יין נסר, כל מיני דברים כאלה. הנה, בא, אתה מגיע לחבר גוי, אומר, או, איזה יופי שבאת, בוא תשתה איתי משהו, ואתה אומר לו, לא. יפה. ואם הוא ישאל אותך למה, תגיד לו, כי אני לא רוצה להתחתן עם הבת שלך. כן? זה ממש פוגע. כלומר, יש פה איזה לכאורה סתירה בין המגמה האלוהית שמתגלית באומה, לבין המגמה האלוהית שמגלית בכללות האנושות ובכללות ההוויה. באמת? הגיוני או לא מה שאני אומר? אוקיי. עכשיו, מה?
לא כלליות, לא...
שאלה מעניינת מאוד. הלאה. אבל זה לא הנושא של השיעור. דיברתי בדרך אגב. כלומר, מה שאני רוצה לומר, שכשאני מזכיר נושא אחר במהלך השיעור, זה לא על מנת לדון בנושא מצד עצמו, אלא רק מצד ההקשר שמבאר את הנלמד בשיעור. נכון? אני קשה בזה, אה? כן. אז פעם אחרת. כן, בבקשה. טוב, אני מציע שאנחנו נקרא בפנים, אחרי שנתתי לכם את כל ההקדמה, נקרא שוב, אתם תראו שזה מתאים. הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה, יש לו מידתו. ולמעלה ממנה, הוא הרצון של התוכן האלוהי לפי השגתה וחייה הפנימיים והחוציוניים. זאת אומרת, יש מה שהאומה רוצה להשיג למעלה ממידתה. כל זמן שהתוכן הרוחני של האומה הוא מלא וגדול, כן? למשל בימי שלמה, מתגדל ממילא במידה יותר עליונה האור של התוכן האלוהי שבהשגתה. והמבוקש של מציאותה מצויר בה בגוונים בהירים. ולמעלה מזה, עוד יותר, מתגלה בגוונים בהירים המבוקש של כל ההוויה כולה, שזהו רז דעת עליון. עד כאן מה שקראנו. כשירדה האומה בגלותה המרה, נחשכה נשמתה. והשגת מבוקשה הפנימי של מציאותה ומהווי חייה נתקטנה עד שאינה מוצאה כלל את נתיבותיה. ומכל מקום יש בקרבה איזו השגה חלושה של רשימת אורה שממנה זורח אור כהה לפי הערך לצדיקים וחכמים דורשי השם בכל לבבם גם במחשקים. וכי אשב בחושך השם אורלי. זה המצב של הגלות. כלומר, בגלות, המבוקשים שלנו הם מבוקשים קטנים. קשה למצוא שם את אור השם. אבל יש צדיקים שמצליחים לבקוע את כל המסכים, והם דבקים באורות עליונים, למרות שאצלם האורות האלה הם כהים, מופיעים מתוך החושך. מובן? יש ספרים שנכתבו בזמן הגלות, שהאווירה בהם זה שאנחנו בתוך עולם של חושך, וחופרים מנהרות של אור. כן. כן? למשל התנ"ך? המשנה? המשנה? התלמוד הירושלמי? השולחן ערוך? הזוהר? אז הכל בארץ ישראל, אל תספר לי סיפורים. מה ש... אני רואה פה תנ"ך, אני רואה פה שולחן ערוך. כן? תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה פרובוקטיבית? איזה גדלות יש בכל הספרים של התורה שבעל פה? איזה גדלות ראית בכל הספרים של התורה שבעל פה? כל הספרים של התורה שבעל פה באים לפרש את מה שהיה בארץ ישראל. כלומר, אם אתה מסתכל בתלמוד הבבלי, הוא בא לפרש את המשנה של ארץ ישראל. זאת אומרת, בבבלי אתה אומר תשמע, בירושלמי אתה אומר תא חזה. כלומר, אנחנו מפתחים אורות נפלאים מתוך ידיעה שאנחנו בתוך הג'ורה. זה מה שהגמרא אומרת, במחשקים הושיבני כמתי עולם, זה תלמוד בבלי. ככה תלמוד אומר. שאנחנו יושבים בחושך, אבל כשאתה יושב בחושך, אתה מפתח פיתוח אדיר של ראייה בחושך, כמו החתולים, אבל אתה בחושך. ירושלמי זה מלא אור. הבנת? זה בחושך. זאת האמת. תקרא את המהר"ל, אתה רואה. הוא פותח אורות בעולם שכולו חשיכה. הרב קוק בארץ ישראל, זה משהו אחר. זה מסנוור. כלומר, אתה אומר, לא הוצאנו לא את אורות, ולא את אורות הקודש, ולא את אורות התשובה. יש החיים. עצם החיים זה גילוי שכינה. הוצאנו ספר אדיר, מלחמת ששת הימים, שמעת על זה? כלומר, עשינו דברים שהם הרבה יותר גדולים מספרים. יצאנו מן הספר וחזרנו אל החיים. ברור? לפני כן היהדות הייתה בספרים. כן? לא. בזמן הגלות לא עשינו כלום. בזמן הגלות ישבנו בגטו וחלמנו חלומות. זה מה שעשינו. לגויים לא היה אכפת בכלל ממה שאנחנו אומרים. מי שיצא מהשורות שלנו השפיע, כי הוא הצטרף אל ההצלחה של הגויים. או? לא עשינו שום דבר מכוח עצמנו בגלות. ופה, סוף סוף, אנחנו משפיעים השפעה עצומה על כל העולם כולו. אתה יודע מה זה ממלכת הסטארט-אפ? זה אנחנו. כן.
אתה אומר בשיעור אחר שהיינו צריכים לצאת הגלות, שזה היה חלק מלהביא את הנצוצות חזרה.
הגלות זה כמו לזרוע. כשאתה זורע בשדה, הזרעים שזרעת נרכבים באדמה. ובסוף הם צומחים, ואז צריך לקצור אותם ולהביא אותם אל הגורן. כלומר, הגלות היא הכנה. עכשיו, בארץ ישראל צריך לקצור. לקצור ולהביא לכאן. הבנת? כן. אולי יש, תסתכלו, בעולת ראייה.
אין פה עולת ראייה.
זה לא יכול להיות. עולת ראייה. חלק א'. יש לך? יופי. בעולת ראייה חלק א', יש התייחסות למשפט שאנחנו אומרים אותו כל בוקר. קבץ קובך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה הוא אלוהים לבדיך לכל ממלכות הארץ. אני חוזר על המשפט שאנחנו אומרים אותו כל בוקר. קבץ קובך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה הוא האלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ. מה המשמעות של המשפט הזה? אומר הרב, כן. הפיזור, אמנם, אני לא קורא את כל מה שהרב אומר כי זה ארוך, רק המשפט הרלוונטי. הפיזור אמנם הועיל רק להכין את הלבבות. כן? להכין. שאחר כך, בעת אשר הגאולה העליונה הנצחית תגלה על ידי קיבוץ קובע השם, מארבע כנפות הארץ לארץ חמדה, אז ישוב האור הגדול של דעת אלוהי אמת להופיע בכל הודו והדרו מארץ החמדה, על כל קצווי ארץ. כלומר, הגלות זה הכנה. בסדר? בסדר, לא לבלבל בין הכנה לבין תכלית, בין זריעה לבין קציר. בסדר? זה אנחנו אומרים כל בוקר. בחלק הנקרא קורבנות. נכון? מה? אין. ברור. למשל, האשכנזים אומרים אותו בבית. והספרדים, כיוון שהם חשודים שהם אינם רוצים לומר, הם אינם קשרים כל כך כמו האשכנזים, אז מכריחים אותם להגיד את זה בבית הכנסת. הלאה. כן. איפה היינו? אז אני שוב חוזר לדברים. ומכל מקום, כן, אני כאן בעמוד סמך בב, יש בקרבה איזה השגה חלושה של רשימת אורה, רושם, כן, רשימה, כן, רושם, שממנה זורח אור כהה לפי הערך לצדיקים וחכמים, דורשי השם בכל לבבם, גם המחשקים וכי יש שבחושך השם אור לי. אבל העניין האלוהי והמגמה העולמית, אם הייתה עומדת במקומה ומדרגתה הראשונה, לא יכלו להתחבר אז כלל עם המגמה, עם מגמתה העצמית, ואז היו חייה בגלות נותנים להם דרך חול, באין פינות להתקשר עם המגמה האלוהית של צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות. כלומר, אם האור היה נשאר בכל אותה עוצמה, כשהכלים שלנו הם כלים קטנים, אי אפשר היה בכלל להחזיק מעמד, המשך הקיום היהודי לא היה קשור אל הקודש, אלא היה הופך להיות מגמה פולקלורית של חולין. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שנתמעט האור הזורח בה לגבי תכונתה הפנימית, כן ירד האור האלוהי הכללי בעולם. והסיגוב של העניין האלוהי שהוא אור חיי העולמים איננו מבהיק. כי אם באור קלוש כזה, שהוא יכול להתאחד עם האור הזורח בנשמתם של ישראל, גם אחרי הירידה שגרמה הנפילה הגדולה, שנפלה עטרת תפארת ישראל משמיים ארץ. כלומר, מה שאומר הרב, המושג של אלוהים נהיה מושג קטן וכהה. בית הכנסת. כלומר, הקדוש ברוך הוא הפך להיות אלוהי המועצה הדתית של העולם. נשיא המועצה הדתית של הקוסמוס. הוא עוסק בדברים חשובים כגון, האם מה שיש לי בצלחת זה כשר או לא. הלכות טהרה, כן, טהרת המשפחה. איך חמץ ומצה, קצת לימוד תורה, קצת קדושה ויראת שמיים. מה? יידישקייט בלעז. מה? זה נגרם מזה שכיוון שהכלים של האומה קטנו, היה הכרח להקטין גם את האור האלוהי. מה? כי אם לא היינו יכולים לעמוד בפניו, והכלים שלנו היו הופכים להיות כלים של חול. כבר לא היה קשר בין הזהות היהודית לבין הקדושה. היינו ממשיכים את הקיום היהודי מסיבות של חול בלבד. כמו כל האומות. בכלל הכל קטן. הכל התקטן. אין לנו לא כלכלה, לא פוליטיקה, לא חיים לאומיים, שום כלום.
נכון.
ולכן הקדוש ברוך הוא כאילו מעצמו מחליט להנמיך את הלהבות של ההערה האלוהית. כן. העניין האלוהי, כן. כן, כן. להיות העניין האלוהי הכללי, בתור אור העולם, עומד במעמד כזה, שוב העניינים הולכים ומתחברים, והמגמה של מציאות האומה ברוח קודשה הפנימי, והמגמה הכללית האלוהית הגדולה שלה, והכולה יכולות להתאחד כאחד, וממילא הן מתחברות ביחד בעצמן. ובנשמותיהם של ישראל בפרט ובנשמת כללות האומה בכלל, והן מוכנות יחד לעלות בישועת גוי ואלוהיו, אני והו הושיענה. זאת אומרת, שכיוון שהעניין האלוהי, המוקטן, היה מחובר אל הזהות הלאומית הישראלית המוקטנת, בסוף לא באת לקחת את התיק, כן? אז בסוף זה יוצר אפשרות שכאשר זה יתעלה, גם זה יתעלה. האור האלוהי מתעלה, האומה מתעלה, ולהפך. ברור. לכן למשל כשהרצל בא והקים את הקונגרס הציוני, הוא בעצם קיבץ נציגי קהילות מהעולם. מה שנשאר מאור הקודש המוקטן בכלים קטנים, את זה הוא אסף ורומם לכלל אומה. ותחייה. ואנחנו בזאת עוברים לפרק י' ד'. שריד קטן מדבר גדול. הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. כן? למשל, לא יודע, זה לדוגמה, במוזיאון, אם ימצאו בורג מגלגל של יוליוס קיסר, של המרכבה של יוליוס קיסר. בורג בגלגל של המרכבה של יוליוס קיסר. זה עולה מיליונים. אבל אם אני אגיד, שמע, יש לי גלגל שלם של האופניים שלי, אולי אתה רוצה גם לקנות? שמעתי שהם מוכרים פה ברגים במיליון דולר. תשמע, ב-20 שקל אולי, נכון? כן, אבל... לפעמים כאלה, אני חושב שהעיקרון ברור כאן, שריד קטן מדבר גדול, הוא יקר, הוא מעולה מדבר קטן שלם. עכשיו, זה היה רק על דרך המשל. מה זה אומר כאן? למה הוא מתכוון? אומר הרב, ניצוץ אחד מאור חיי האבות. מקדושתם וגבורת אלוהים העליונה שבגדולתם, ההולך ואור באחרית הימים להשיב לתחיית עולמים את ישראל, ועמו יחד את העולם כולו על פי סדר והדרגה. הוא נעלה ונשגב מכל הקדושה הגלויה שבתוכן של אמונה ויראה, תורה ומצווה, של ההמשך המועתק מספיחי ספיחים של בנים, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. מה מייאש? לא, הוא אומר משהו אדיר. הוא אומר, יש פה הרבה הנחות יסוד מאחורי המשפט המסובך שקראנו. לאט לאט. הנחת יסוד ראשונה של הרב קוק, שהתחייה הלאומית משיבה אלינו את חיי האבות, לא את תורת הבנים. אני רוצה להסביר את הנחת היסוד הזאת. כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. נכון? כתוב בתורה. הוא בחר בהם למה? כי הם בני אברהם, יצחק ויעקב. נכון? חוץ מזה, כתוב גם בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אברהם, יצחק ויעקב תורה. בסדר? אז יש בעם ישראל שתי בחינות. אנחנו מצד אחד בני האבות, מצד שני מקבלי התורה. זה שתי בחינות שונות לגמרי. מה יותר גדול? אז מה שיותר גדול זה היותנו בני האבות, לא מקבלי התורה. והראיה, חז"ל כבר אמרו, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים. כלומר, מדרגת החיים שהתגלתה אצל האבות כל כך עצומה, שהם לא היו צריכים תורה. זה שאנחנו צריכים תורה, זה בגלל חולשתנו. אבל מדרגת האבות, מדרגה עצומה, הערה נשמתית אדירה. כן, מה? אין מה להשוות בכלל. אני אסביר לך. למשל, אני רוצה לשתות כוס מים. קדוש או לא קדוש? אומרים, תשמע, יש בשביל זה ברכות, תברך שהכל נהיה בדברו, יהיה בזה קדושה. זאת אומרת, אתה לא מצליח לראות קדושה בעצם העובדה שאני שותה כוס מים, אלא אתה צריך להרבב לי ההלכה באמצע, להתערב לי ביני לבין הכוס מים, חוצץ את הברכה. נכון? אם כן, יש הבחנה בין התורה לבין החיים. כן? החיים זה לשתות. הברכה זה התערבות באמצע החיים. אז יש מרחק בין התורה לבין החיים. אתה איתי? יש מרחק בין התורה לבין החיים. אצל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, לא היה המרחק הזה. החיים היו התורה. למשל, מאיפה יודעים שיצחק אבינו התפלל תפילת מנחה? ויצא יצחק לסוח בשדה. אז מה זה לסוח בשדה? לטייל. אומרת הגמרא, תיקן תפילת מנחה. אשרי. נכון? אתה רואה את יצחק עושה את זה? מה פתאום? הוא מטייל לו בשדה. אבל הוא אדם כל כך... מה? לא. לא. לטייל בין השיחים. אלא מה? זה גם לישון שיח. אבל זה לא מתחיל מזה. ויצא יצחק לסוח בשדה, עם מי הוא דיבר שם? בקדוש ברוך הוא. אבל איך? בשדה. כלומר, הוא הולך. ההליכה שלו, ההתהלכות שלו בתוך שבילי הארץ, זה התפילה שלו. אצלו יש אחדות מוחלטת בין החיים לבין מה שאצלנו מתגלה כתורה. לכן, למשל, הם קיימו מצוות. כתוב שהם קיימו מצוות. בלי קבלת התורה. איך הם קיימו מצוות? אחד האופנים של קיום המצוות זה מה שהזוהר אומר על התפילין של יעקב אבינו. איך יעקב אבינו הניח תפילין, אתה יודע? הזוהר אומר, זה המקלות שהוא היה מקלף וזורק בשיקתות המים אצל לבן. זה התפילין שלו. למה הוא קילף מקלות וזרק בשיקתות? למה? כדי שיעקודים נקודים וברודים, נכון? עכשיו, אם אתה תראה היום בחור ישיבה, בישיבה תיכונית, בזמן תפילת שחרית, הרם שלו יוצא והוא רואה אותו מקלף מקלות וזורק לתוך המים. הוא אומר, מה אתה עושה? אני מניח תפילין. כן? הוא אומר, לך תניח תפילין בבית. כן? כלומר, תביא לי מכתב מההורים, זימון וכו' וכו'. זאת אומרת שאצל יעקב אבינו, מה שהוא עושה כדי להרבות את הצון, זה הנחת התפילין שלו.
למה זה
הקרה? כנראה שיש קשר בין חשיפת הלבן שבתוך המקלות, לבין מה שהתפילין עושות. כן, התפילין. התפילין זה גם חשיפה של האור הגנוז בתוך הגוף של האדם. עכשיו, זאת אומרת שאצלם יש מדרגת חיים כזאת, שגם השיחה, מה זה שיחה של עבדי אבות? הפירוש המילה שיחה. שטויות. שיחה זה שטויות. נכון? אל תרבה שיחה עם האישה. אל דבר הרבה שטויות עם האישה. דבר דברים רציניים. אין? כל העוסק בדברי תורה, הוא פורש לדברי שיחה. מאכילין אותו גחלי רתמים. עכשיו, אז יוצא לפי זה שחיי האבות, זה בעצם מדרגה עליונה מאוד, הרבה יותר מהתורה. עכשיו, מה החזיק אותנו בגלות? התורה. התורה. התורה זה מה שהחזיק אותנו. מה היה חסר לנו? שיחת האבות. בשביל מה יש ציונות? כדי להחזיר לנו את הממד הזה. לא, רק בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. כן, היא קשורה. עכשיו. רב יהודה. זאת אומרת שיש אנשים כאלה, שזה מדרגה של כמה צדיקים, אבל כמדרגה לאומה בכללה, אנו באנו ארצה לבנות ולבנות בה, נכון? זה בעצם התביעה לחזור לשיחתן של עבדי אבות. בעצם הציונות נדחפת על ידי משהו שבעצם מוכרח להיות חילוני לפי זה. מוכרח להתנגד לתורה כדי לחשוף את מדרגת עבדי אבות. אפשר לשתף פעולה אחרי שאתה קודם כל נפרד. כדי לשתף בין שני דברים אתה צריך קודם כל להפריד בין הדברים. מה אתה אומר? לא שומע. אז מה אתה רוצה לומר? שאני צודק. כן. אומר, מה?
כל תורה שאנחנו עושים בארץ זה כמו מצווה.
משהו כזה. כן. שריד קטן. אז אם כן, עכשיו אני חוזר לדברים. שריד קטן מדבר גדול הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. ניצוץ אחד מאור חיי האבות, מקדושתם, וגבורת אלוהים העליונה שבגדולתם. ההולך ואור באחרית הימים להשיב לתחיית עולמים את ישראל. כלומר, כל מה שמשיב אותנו לתחיית עולמים, זה אור חיי האבות. ואימו יחד את העולם כולו על פי סדר והדרגה. אבל זה מופיע בצורה קטנה מאוד. הוא נעלה ונשגב מכל הקדושה הגלויה שבתוכן של אמונה ויראה, תורה ומצווה וישיבס של ההמשך המועתק מספיחי ספיחים של בנים. כלומר, כל התורה כולה שאנחנו לומדים, זה ספיחי ספיחים של תורת בנים. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. אתם מבינים מה הרב קוק אומר? מזעזע. כן? אתם מבינים למה התנגדו לו עכשיו? טוב. ושיחה זו היא מחיה דור אחרון באהבה מסותרת, בה מתגלה התוכן הכביר של זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כן.
לפי מה שאני הבנתי מכאן, אם הרב תקן אותי ואני טועה, אז כשהייתי יוצא לעבודה בבוקר ולא בא לישיבה, זה אפילו יותר גדול מבוא לישיבה?
זה כן. כלומר, זה ניצוץ קטן מדבר גדול. זה מה שזה אומר. טוב. נדחים הם, מה?
אתה אומר שהאבות, הם לא צריכים את התורה בשביל להיות מוסריים, בגלל שהם היו כבר מוסריים, ברמה גבוהה. ואנחנו צריכים את התורה...
קדושים, מוסריים. לא, לא, מוסריים, אני תיקנתי, קדושים. למעלה, מוסריים.
אנחנו צריכים את התורה בשביל להיות
מוסריים, נכון? לא, אנחנו צריכים את התורה כדי להיות קדושים. הבנת את ההבדל? טוב. נדחים הם האורים הקלושים. מה זה האורים הקלושים? הדתיות. הדתיות. כן, זה נדחה. אורחות הקדושה הקטנות של היידישקייט. נדחים הם האורים הקלושים. שרגה בתיהרה. ואז ממילא, החוצפה מגרשת אותם. חוצפה זה אנטידתיות. ובתוכה של אנטידתיות, רוח השם נוססת. מה זה? מה זה שרגה בתיהרה? מה זה שרגה בתיהרה? אז למה לא שאלת? נכון שיש לנו כלל שכשמשהו לא מובן, לפי ההלכה חייבים לשאול? שרגה זה נר, תיהרה זה צהריים. כשאתה מדליק נר בצהריים, זה לא משווה. כן. ברור. מה?
לא, לא, זה צינור אחר. זה לא בא באותו צינור בכלל. דרך לאומיות, דרך שירות בצה"ל, קיום בארץ.
זה נוגע לפרט ולכלל,
כן,
זה לא רק
לכלל, דרך לכלל, כשאנחנו נגיד את כנות. אז איך אנחנו נעשה? אנחנו נאמנים לתורה ומצוות, איך מסתדרים עם זה? כן, זו השאלה. כן, רק רגע, אז בשביל זה לא קראנו את כל הפסקה עדיין. מה? גדולי קדושי עולם יכירו את הרז ויצדיקו קודש. הם בתומתם העליונה יחברו את תורת הבנים לשיחת האבות ועבדיהם. כלומר, צריך לבנות תורה שהיא כל כך גדולה שהיא מקיפה את הכל. קוראים לזה התורה הדתית לאומית או הכיפות הסרוגות, שזה הערה כל כך עליונה שאנשים טרוטי עיניים לא יכולים לעמוד מול האור הזה, ולכן הם מתנגדים. מה? לא, הפרטים של בעלי התורה הזאת הם מסוגלים להיות גם תלמידי חכמים עצומים המדקדקים בקלה כבחמורה, ויחד עם זה מחוברים לכל אורחות החיים כולם, הן בצבא והן בענייני החולין וכו'. צריך בשביל זה בומבה של נשמה. מה אתה אומר? זה מתאים לנשמות גדולות, למשל לך. לא, ההמון עובר את זה דרך משברים. עד שהוא מתעלה לזה. אבל אין ברירה, כולם יהיו חייבים להגיע לזה.
אבל יש כל כך הרבה מתנגדים.
כי כל דבר גדול הוא ממושך התנגדויות. או, ככל שאתה אומר דבר יותר אמיתי, יותר שונאים אותך, בצדק. מה פתאום אמרת את האמת? כן? ותורה מאותרת בכל הוד ובכל גבורה, בכל חן ובכל תפארה, תתגלה להיות לאתרת צבי ולצפירת תפארת, תפארה לשאר עמו. חזקו! אל תיראו, אור משיח מתנוצץ, גאולת עולמים מופיעה מכל החרקים, בחושך הרשעה, והכפיר המנובלת, הבזויה והחדלת אישים, בו יבוא אור עליון אשר יעמיד במרחב רגלי ישראל וירומם בכבוד קרן עם יודעי אלוהיו, יאיר אור על כל מחשקים ויודד קדישי עליונים בישועת אמת. רק חסדי אבות יישארו וכל ענבי לב אשר ידעו איך להיות בעיניהם דקאים וגיבורים יחד, אלה הם אשר יכירו אור התורה העליונה הנובעת משיחתם של עבדי אבות שהיא גאולתם של בנים. עד כאן להיום. שלום.